כן, כן. טוב, אנחנו בעמוד 293, לא? למטה. באופן עמוק יותר, התשובה לשאלה נמצאת בהימצאות הרשימו, גם בצד הבלתי פרסונלי של הבריאה. באותו רושם שהשאיר אור האינסוף בעופו שהתרוקן מן החלל, כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים. אותה קדושה גנוזה בטבע, לכן יש בכוח הצד הבלתי פרסונלי להתעלות ולחשוף את האור הגנוז בו, כך שהארץ הייתה יכולה להוציא ממנה את הנפש החיה. שזאת השאלה ש... עסקנו בה שבוע שעבר. איך אפשר לצוות את הארץ להוציא נפש חיה אם היא רק הצד הבלתי פרסונלי המה ולא המי, כן? איך המה יכול להוציא את המי? תשובה, יש רשימו. כפי שלמדנו במשך זמן לא קטן, בסוף הקרח השלישי ותחילת הקרח הרביעי. והרשימו זה גם צד של מי. זאת אומרת שמה שנראה לנו כצד של מה מול צד של מי, למעשה למיתו של דבר, צריך להגיד שיש בצד אחד צד של מי, שזה האורות של קו היושר, ובצד השני יש אורות של העיגולים של הצד של המה, אבל יש גם הרשימו שהוא הרשימו של האור שיתרוקן כדי לברוא את החלל. בסדר? וגם אם זה נשמע לנו מהמניטו המודרני כדבר בלתי הגיוני, בלתי רציונלי, האמת היא שהארץ אינה משהו, גוש דומם בעל ממדים גדולים, אלא היא גם בעצמה מישהו, ובכוחה להוציא מעצמה, הנראה לנו כבלתי פרסונלי לחלוטין, את המישהו הנפש החיה. האדם. אולי החקלאים עוד מבינים זאת. בסדר? כי באמת החקלאי בעל ממונה אדירה. שם זרע באדמה, צריך לחכות 50 שנה, אבל אחרי 50 שנה יש עץ. לא בטוח אפילו שהוא בעצמו רואה את העץ. כן. לפעמים כן, לפעמים לא. לא, לכן אומר, יש כאן גילוי עצום של אמונה. שמהגוש האדמה או הצמר גפן כאן בסוף יוצא משהו חי.
אבל זה לא אומר שהצמר גפן חי, האדמה חי.
זה אומר שיש מעבר למה שנראה לנו עוד משהו, זה הכל. בסדר? טוב. אז עכשיו אנחנו עם ההבנה הזאת חוזרים לעניין שלנו. אחת הארץ שלא להוציא בשלב זה אל הפועל את הצד הפרסונלי החבוי בה, שלא לתת לרשימו לפרוץ החוצה ולהכיע את הצד הבלתי פרסונלי, עלולה להביא אותנו לידי מבוי סתום בסיפור המקראי. הדרך היחידה להתקדם היא התערבות אלוקית, והיא באה לידי ביטוי בפסוק הבא. אחרי שבפסוק הקודם נאמר תוצא ארץ נפש חיה וכו', ויחן, כבר הבנו שאין, ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. הקדוש ברוך הוא מחליט לעשות אדם, ייצור חדש שבשונה מקודמיו יהיה מורכב משני חלקים, גוף טבעי ונשמה אלוקית. זהו החידוש המופיע באופן מפורש בחלקו הראשון של הפסוק. איזה פסוק? פסוק שהזכרנו שבוע שעבר, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. בסדר? אז מצד אחד יש את האפר, מצד שני יש גם ויפח באפיו נשמת חיים. כן? אז אומר כאן, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, גוף האדם נוצר בעזרת אותו כוח טבעי, אותו עפר הנמצא בארץ, בדומה לשאר בעלי חיים, אולם אין זה מספיק כדי שאותו ייצור חדש יהיה בו פוטנציה נפש חיה בגלל החעתה הקודמת של הארץ. לכן, מחליט הקדוש ברוך הוא לזרוק באותו גולם נשמה אלוקית ויפח באפיו נשמת חיים. בסדר?
אדם האדמה יכלה להוציא
נפש. כן, על זה דיברנו שב ושב. אני מבקש לעצור פה, אומר מניטו בקריאת הפסוק, בהתאם לטעמים, ולשאול מה טיבו של אותו ייצור בשלב זה. אותו גולם הוא ודאי ייצור מפותח לא פחות מן הנחש. נחש של המדרש כמובן, כן? הוא אינו רק גוף, אלא גוף חי עם כל הפונקציות שלו, כולל המחשבה. האתגר העומד לפני ייצור זה הוא פשוט. האם הוא יחליט להיות אותה נפש חיה, לה אנחנו מחכים מתחילת אותו יום שישי, או שמה הוא יסתפק בדומה לשאר בעלי חיים, בדומה לנחש החכם, ועליו תוספת הנשמה החיים שקיבל, בחיים טבעיים בלבד, בצד הבלתי פרסונלי של הבריאה. חלקו השני של הפסוק מבשר לנו מה הייתה הכרעתו של האדם. ויהי האדם לנפש חיה. אותו אדם החליט בניגוד לכל בעלי החיים, בניגוד לנחש החכם, מלך הבריאה עד אז, להתעלות, לענות באופן חיובי לקריאת הבורא, הקורא לו להיות שותפו. האדם נהיה לנפש חיה. לא נאמר בפסוק ויהי האדם נפש חיה. אלא לנפש חיה, הוספת האות למד היא בעלת משמעות אדירה. היא באה לבטא את הכרעתו של אדם הראשון שהיה יכול להחליט להיות דומה לשאר בעלי חיים, את מאמצו הכביר, הוא ולא אף אחד אחר הצליח להגיע ליעד של היום השישי של ימי המעשה. בכך הוא הופך להיות נזר הבריאה, הוא הופך להיות המלך החדש, והוא שולח את הנחש לפרה-היסטוריה, חסרת חשיבות. האיבה בינו ובין הנחש תפרוץ החוצה מהר מאוד. טוב.
זה בזכות שקדוש ברוך הוא התערב.
לא, זה בזכות שאדם החליט להיות אדם הראשון. מה לעשות?
אז הגולם זה האדם הקדמון.
אני לא יודע מה זה האדם הקדמון.
זה מוסף, כן, סכולם.
אני לא יודע, לא יודע. שוב, אני לא... אני מבין את הנטייה ואת הרצון בדיוק, לנסות להסתדר עם מה ששומעים פה ושם. אז זה ברור שזה לא המטרה. כל מה שאמר מניטו כאן זה הכרעה מוסרית, כן, אז מה זה חשוב כל השאר? כלומר, הנקודה היא באמת, מה ההבדל בין הנפש החיה ובין שאר הנפשות? זה היכולת, לא היכולת, הרצון, להכריע כל דבר לפי שיקול מוסר.
לא, זה חשוב לדעת שרק לא החיצוני קובע. אתה יכול לראות כמו בן אדם, אבל אתה לא בן אדם בעצם. עוד לא החלטת
להיות. לא, וכן. זה ברור. זה ברור.
סליחה, וכל בעלי החיים אחרים היו יכולים להגיע לזה?
זה בדיוק מה שלמדנו לפני שבוע ולפני שבועי.
אז פשוט לא הייתה להם הכרת טוב?
לא, לא הייתה להם הרצון להיות...
מוסרים.
לא, להיות מה שהם היו יכולים להיות.
הם ידעו את שתי האפשרויות ובחרו לו. הסתפקו.
כן, כן. בחרו להיות מה שהם בחרו להיות.
הם בחרו להיות או אדמה ביצירה שלהם?
הם. הפרה החליטה להיות פרה, ורק פרה. כן, כן, כן. עדיין. חיית לא מבינים מה החידוש של הפסוק כאן, לנפש חיית. אם זה גזרה, זה גזרה, מה? אבל זה לא מה שהתורה מספרת, מה לעשות? לכן צריך להבין טוב טוב את הדבר הזה, וכמו שמניטו עשה, להפסיק את הקריאה באמצע הפסוק ולשאול מה החידוש פה. כן, נכון, 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 אז יש התערבות, בסדר, זה עוד לא מבטיח שום דבר, לא, זה, אבל הקריאה הזאת שמניטו רוצה שאנחנו נקרא, היא מאוד חשובה, כי זאת אומרת שזה לא מספיק, אפשר לבוא להגיד, זה קריאה דתית, קדוש ברוך הוא אז יתערב, זהו, הכל יסתדר, זהו, ממש לא.
וההתערבות
היא
כל החומשים. אנחנו רואים גם את זה.
כן, אבל יש
מטרה לקדוש ברוך.
כן, ברור, 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 אבל יש תפיסה דתית אדוקה שטוענת, בניגוד למה שכתוב בתורה, אבל זה לא משנה, שטוענת שברגע שהקדוש ברוך הוא מתערב, הכל בסדר. וזה לא.
יש כאן משהו נוסף.
בסדר, אני יודע שמה שאמרתי יכול לקומם. אז מה? מה? כי טוב, זה אומר זה אחר מוסרית, זה מספיק קרוב למה שרציתי כדי שנמשיך הלאה.
זה המשמעות של הסדר,
לא? לא, זה לא משמעות של זה בסדר, אמרתי, זה מספיק טוב, מספיק קרוב כדי שנוכל להמשיך הלאה. אז זה מה שלמדנו בתחילת הכרך השלישי בויחן, לא? בסדר? לא, צריך להשתחרר קצת מהקריאה הדתית הזאת שאין לה שום קשר עם מה שכתוב בתורה. כי לא לומדים מקרא, זה ברור, כן. לומדים דת. אני לא יודע איזה אפילו, כן, במובן הזה. לא, באמת, זה... מה לעשות? אז אחרי שמשתחררים מהדברים האלה, מתחילים להבין קצת יותר מה רוצים.
אף כל זאת האדם חטא.
מה זה קשור?
לא שייך.
מה זה קשור? מה זה קשור? איך את יודעת את זה קודם כל? הוא בקושי הפך להיות לנפש חיה שכבר מסכן מלבישים עליו ואני לא יודע מה. לא באמת. מה?
תיק שלם.
תיק איזה מספר שאתם רוצים, אבל מה... זה מה? זה הרדיפה על רקע הדתי, כן, ברור, ברור, ברור. הוא לא פרה, הוא לא זה, אז... לא, באמת, זה... לא, לא, כדאי לשים לב למה ש... הדברים, מה שמניטו אומר כאן, זה דברים יסודיים ביותר, גם איך לומדים פסוק. כן? צריך לחפש, בכל פסוק, אם הוא כתוב, יש חידוש. אחרת לא צריך. אז אם יש חידוש, צריך להבין מה החידוש. אז אם אני לא קורא מה שכתוב, או כפי שזה כתוב, לפי הטעמים, אז אני מפספס את העיקר, ברור. אז אני, הקדוש ברוך הוא יתערב, טוב, יש נשמה, הכל בסדר. טוב, פרק אחרי זה, קטסטרופה. מאיפה זה בא הקטסטרופה פתאום? לא, זה כבר, אז...
בעיה שלו.
לא, או השטן, או השטן הגדול, רוקד, או הקטן, או הבינוני, אני לא יודע מה, או... אני לא יודע מה, זהו, פתאום... ואז אנחנו כבר בספר אחר היום, יומניתו. עזבנו את המקרא, המצאנו סיפור חדש, והסתבכנו בסיפור החדש שם. אבל מה זה קשור למה שכתוב?
כי זה לא מה שכתוב.
אז הנה זה יכול להיות, כי הוא לנפש חיה, הוא לא נפש חיה. בדיוק. וצריך לקחת את הדברים ברצינות גם כן. לא, יש לו, כן, אבל הוא נברא עם חופש בחירה. כן, ברור, אבל הוא נברא עם חופש בחירה, וזה דבר רציני, זה לא סתם, כן? זה לא אמירה סתמית כדי לא יודע מה. זה הסיפור, בסדר? אז אם מישהו רוצה לבוא ולהגיד שאין לו... שאין לו חופש בחירה, שאין לו זה, שאין... לא יודע מה, בסדר, אפשר. אבל צריך לשאול אותם פרשנים איך הם מסתדרים. ומהר מאוד מתברר שהם לא מסתדרים. אז הם ממציאים סיפורים. ופתאום יש כל מיני דברים שמופיעים שלא כתובים בשום מקום. בסדר? טוב. אז אומר כאן, וזה כאן החזרה לנקודת ההתחלה של ה... של הפרק הזה, האדם אינו איזה מוטציה אקראית מאיזה קוף קדום, ההופך להיות בן אדם. הוא ייצור בעל תודעה מוסרית, המכריע את כיוון ההיסטוריה החיה מוסרית, ומחליט להיות שותפו של קודשה ברכות, זו זכותו וזו גדולתו. בסדר? אז זה ברור שכאן יש נקודת מחלוקת בין מה שאומרים או רוצים לומר בשם המדע, הדרוויני, ואחר כך מה שהתגלגל מהמושג של ברירה טבעית והביולוגיה המולקולרית של היום והגנטיקה וכו' וכו', כן? יש כאן נקודת מחלוקת, בסדר. אף אחד לא מת מזה. צריך לדעת שיש, וזה הכל. והנקודת המחלוקת היא לא לגבי העובדות המדעיות, אלא לגבי הסיפור הזה, ההכרעה המוסרית. בסדר? טוב.
לגבי
ההכרעה המוסרית
שמה?
שההכרעה המוסרית שזה לב המחלוקת. בין תפיסה כביכול מדעית. שבא לידי ביטוי במיוחד במדע הפוזיטיבי של המאה ה-19. המטריאליזם הדיאלקטי ההיסטורי של המאה ה-19, המאה ה-20. בכל מיני תיאוריות, גם היום אפשר להגיד את זה כאן, של באות מעולם של מדעי המוח וכו', שרואות באדם בסך הכל מכונה, משוכללת מאוד, כן, כל נוירון זה כאילו מיקרו מחשב, וכולי, וכל השאלה זה קשרים קיימים בין המחשבים השונים ואיזה רשת אפשר לבנות. זה תיאור שהוא תואם את התפיסה של המדע הפוזיטיבי של המאה ה-19, בזה לא התקדמנו בשום דבר. בסדר, וחולקים על זה. זה לא הופך אותנו לא לפרימיטיבים, לא לבורים, לא ללא-נאורים, ולא לכל התוארים שרוצים להדביק, כביכול בשם המדע. זה הופך אותם לבעלי תפיסה מאוד מאוד בעייתית, מבחינת האחריות המוסרית של האדם. ובזה הם לא מחדשים שום דבר, כי זו הדעה המקורית של שפינוזה ולייבניץ, שהסיפור הזה של בחירה חופשית זה בלוף אחד גדול. למעשה האדם אי אפשר להאשים אותו בשום דבר, כי הוא לא אחראי על מעשיו, כי הוא מכונה. בסדר? אז בזה הם לא התקנו בכלום לעומת מה שעבר נאמר על ידי שפינוזה ולייבניץ לפי 400 שנה. בסדר? וזאת המחלוקת.
הם
מורידים לעצמם אחריות
לזה שהם אומרים שהאדם הוא מכונה,
הוא אחראי למעשה. בסדר, נו, אז זה... יש לזה השלכות. על חיי החברה. על חיי הפרט. וזה השלכות חמורות מאוד. וכל המפרשים כבר של שפינוזה עבר העלו את השאלה הזאת. איך אתה יכול לטעון טענה כזאת? הרי בסופו של דבר, אם בא בן אדם רוצח לפני השופט, אתה חייב לשחרר אותו. במה תאשים אותו? בזה שהוא היה נתון לאיזשהו דטרמיניזם כזה או אחר, סוציו-אקונומי או לא יודע מה? שפינוזה מת מזמן.
לא.
אבל יש לו, אבל הבעיה שיש, יש הוגים גדולים מאוד, גם היום, שממשיכים את השיטה שלו. בוודאי שהוא היה מודע.
בתקופתו הוא
נאלץ לענות
תשובה.
בתקופתו? לא.
מה, אף אחד לא שאל אותו את
השאלה? לא, עד כמה שאני זוכר, רק ספר אחד שלו פורסם כשהוא עוד היה חי, כל השאר אחרי מותו. כן, ככה אני זוכר, אבל אני לא מומחה עד כדי כך. לא, אבל באמת שאלה שאלה שאומרים בפה מלא שהם תלמידיו של שפינוזה. יש אחד בצרפת מאוד, מאוד ידוע ואיש רציני, שגם אומר דברים מעניינים. שכל חייו מתמודד עם הטענה הזאת.
כל חייו,
ומאז שהוא התחיל בגיל צעיר.
ומה
הוא עונה על זה? מתפתח בכיוון מסוים כל פעם. הוא מבין את הבעיה. אז הוא רוצה להגיד ששפינוזה לא התכוון על זה. בסדר, אבל מה לעשות? הוא יודע שזה קריאה פשוטה מאוד של דברי קודשו. כן? לא זה. אבל הם יודעים. הם יודעים שיש בעיה. בסדר? המפליא הוא שבאמת גם אם הם יודעים, הם לא עוזבים אותו.
זה לא דרך החוצה,
הוא מסתדר. דרך החוצה, לא יודע אם הוא מסתדר בדיוק, אבל בסדר.
כאילו האדם שרצח הוא לא אשם?
לא.
זה הדעה של שפינוזה?
לא, הוא לא אמר את זה
פורז. זה לא שלא אשם, הוא אשם, זה הוא הרצח, אבל הוא רצח כי הוא נאלץ לרצוח. הוא נאלץ.
יש את זה, הבא להורגחש.
מה?
הבא להורגחש, כן להורגו, זה כבר
משהו יותר. אני חושב שאותם הוגים, אחד, לא יודעים מה כתוב בגמרא. ב', גם אם הם יודעים, לא מעניין אותם.
אני אומר, אז המשפט, אם אתה מביא את המשפט, המשפט הוא משפט מוסרי, המשפט
תוצאתי. בסדר, בסדר, אבל... כן, בסדר, אז מסיבות אחרות אנחנו נוציא אותך להורג כדי ללמד את כולם לקח. כן, ברור, 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 בסדר, זה...
ודאי,
ודאי, ודאי, ודאי.
תופסים אותו על משהו
כזה. יש...
כל המאפיה הרי ככה.
כן, בסדר,
בחברה. כן, בסדר, בסדר, שיהיה סדר, שיהיה זה, בסדר. כל הסיבות הזה, זה בריחה מההתמודדות עם השאלה המוסרית, זה ברור, בסדר. שוב, אני חוזר למה שאמרתי כבר כמה וכמה פעמים. לא סתם הניתוח אומר את מה שאומר, יש רקע היסטורי לכל הדברים האלה, יש אווירה מסוימת בתרבות המערבית, גם בתוך החברה היהודית לפעמים.
גם למרות כל המערב באמריקה, כשהם תופסים ג'ננה על איזה רוצח, אז הם מורידים.
לא יודע, זה אמריקה במובן הזה, זה לא עוד סמל למשהו מיוחד בדברים האלה, בסדר. בסדר, אבל בוא נגיד לך, בלי לפגוע באף אחד, ההגות האמריקאית היא דלה ביותר. גם הפילוסופיה האנליטית, כן?
בסדר, אבל הם לא שופטים לפי הפילוסופיה.
לא, היהודית האמריקאית לא קיימת. לא קיימת, זה ממחזרים, לא, בפער של 20-30 שנה ממחזרים דברים שנאמרו כבר.
לא, אשל.
מה חדש באשל, תגיד?
באמת שכלום.
אז זהו, יפה מאוד. יש ספר אחד של אשל שהוא מאוד מעניין, זה הספר שאף אחד לא מכיר אותו.
שזה עדיין...
לא, 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 לא. בשלושה הכרחים קשה. בדיוק. תורה מן השמיים. נכון, נכון. זה אני ממליץ לכל מי שיכול לשים את היד על הספר הזה. נדמה לי שהוא פורסם אחר כך בשני כרחים ולא בשלושה. לא זוכר מה קרה.
בקריאה של
הדורות. כן.
והוא תורגם לעברית, הוא תורגם לעברית, הוא תורגם לעברית. זה הספר של אשל. כן? שמה?
אי אפשר להשיג אותו.
כן, אבל מן הסתם באינטרנט יש גרסאות מה? חוץ מזה אפשר ללכת לספרייה הלאומית ולקרוא. זה הספר של אשל במובן הזה. תורה מן השמיים באספקלריית הדורות. מה?
מה
הקנה
שלו
בספר?
מה בדיוק הדבר
החשוב? לא, זה הצד הלמדני שלו. וזה, זה באמת...
זה לא משנה
שאין להם ספור.
כן
פועלים לפי... מה?
בארצות הברית,
זה
לא משנה. הם כן ניזונים מערכים הליברליים והלא מוחלטים.
כן, בסדר, בסדר.
כאשר המציאות הופכת... בסדר, הם מתעשתים יותר מהר מאיתנו.
אני לא יודע מי זה מאיתנו בדבר הזה. מה שאני יכול להגיד, שאכן הם המציאו את המילה פוסט-מודרניזם, כי המילה הקודמת פוסט-סטרוקטורליזם. כן, אבל...
שנייה, אבל...
בסדר, בסדר. אני... לגבי הטיפול שלהם, אני לא... בסדר.
זה מה נעשה באפגניסטן.
בדיוק, אז בגלל זה... לא, בסדר. אז אם זה השיטה גם כן, אני לא יודע. זה עוד סיפור. איך הם אומרים? נזקים קולטרליים, כן? 300 הרוגים כדי להרוג חצי זבוב. זה לא מפריע להם. אבל נעזוב את זה כרגע, זה לא זה. אני אומר, ההגות האמריקאית, שהיא פוסט-מודרנית, ללא שום ספק, בסדר, מאיפה היא הגיעה?
מאירופה,
ברור. ברור, אז זה מה שאני אומר.
כל אמריקה היא משם.
לא. כי הפילוסופיה האנליטית זה פחות או יותר המצאה שלהם. יש גרסה קודמת ומוקדמת יותר אצל האנגלים, אבל הם פיתרו את זה בכיוון אחר לחלוטין, אבל אין בזה שום דבר. שום דבר רציני, כן? מה שהם כן לקחו זה באמת שמו את הפוסט-מודרניזם במרכז הבמה. בסדר, אוקיי, יפה. למרות זאת, הם לא כאן, אין קשר ביניהם, בין מה שהם אומרים מבחינה הגותית ומה שקורה מבחינה פוליטית.
יש היגיון ויש תיאוריה.
לא, יש אינטרסים, זה הכל, אנחנו חוזרים תמיד לאותו סיפור. טוב, לא חשוב. אם יש ספר של אשל שכדאי לקרוא, זה הספר הזה, תורה מן השמיים. השאר, זה באמת, לא, אני יודע שזה מעניין ושיש אפילו כותרת יפה לכמה מן הספרים. אבל, אחד כאשר הוא כותב את זה, הוא עדיין באירופה. זה כבר אומר דבר אחד. ובית, מה החידוש? בחינה רגותית. מה החידוש? אין משהו מיוחד. בסדר? טוב, אז כאן מניטו נכנס עכשיו לדיון שהוא קצר יחסית לגבי הנפש והדברים הקשורים לזה, כי גם כאן יש הרבה דברים שחייבים לומר אותם, מה זה המושג הזה של הנפש. בסדר? וכאן יש בעיה עקרונית. עקרונית, כי יש משמעות שונה לחלוטין, גם למילה נשמה וגם למילה נפש, בין מה ש... יש בתורה, מה שיש בתקופת חז"ל, ומה שיש אחר כך אצל כל אחד מההוגים הגדולים. כל אחד יש לו הגדרה משלו. הנפש של הרמב״ם זה לא הנפש של המהר"ל, וזה לא הנפש של חז"ל, וזה לא הנפש של המקרא. והנשמה גם כן, לכן צריך עבור כל אחד להגדיר במדויק, אם אפשר בכלל. כי הם לא תוכלים להגדיר את זה, חוץ מהרמב״ם קצת בשמונה פרקים, עושה קצת סדר בשיטה שלו, כן? אבל למשל, אם מחפשים אצל המהר"ל, מה ההגדרה שלו של המילה נשמה או של המילה נפש, אז זה מאוד תלוי באיזה נושא הוא עושה כרגע. מאוד קשה. מאוד קשה. אז מאוד, לכן צריך כאן להגיד בדיוק על מה מדברים. בסדר? אז זה מה שמניטו רוצה לעשות כאן, קודם כל. צריך להבין לעומק את המשמעות, את משמעות המילה נפש במקרא. כן? לא בחז"ל, לא בשמונה פרקים. כרגע עוסק במקרא. הנפש היא הצירוף, החיבור של גוף עם נשמה. בסדר? זה מה ש... אצל דקארט נקרא גוף ונפש. הבעיה הפסיכו-פיזית. הספר הטוב ביותר שדן בשאלה הזאת היא, זה הספר של ליבוביץ', בעברית לפחות. הקטע שפורסם בגלי, בסדרת האוניברסיטה הפתוחה של גלי צה.
ועוד אחד שנקרא מטאפיזיקה של טיילור.
כן, אבל זה, זה כבר יותר מורכב. בסדר. מה?
אין ספר שלא קראת.
לא, זה ספר מה, זה יוקר בערך שלוש שעות לקרוא אותו במקרה הגרוע. בסדר? הנפש היא הצירוף, החיבור של גוף עם נשמה. וגם צריך לתת קרדיט לכל אחד. והיא הנושאת באחריות המוסרית. לא הנשמה ולא הגוף, אלא הנפש. כן, 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 זה בדיוק זה. היא הנותנת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, דבר אל בן ישראל למור, נפש כי תחטא בשגגה מכל מזוות השם, אשר לא תעשנה ועשה מאחת מעיניו, ויש המון פסוקים כאלה, לומדים להם. התורה מדברת על הנפש. אם רוצים לתרגם את המילה נפש לשפה זרה, אז צריך להגיד הפרסונה.
זה שני ניגודים, גוף ונשמה.
כי
סול זה נשמה.
כי סול זה המצאה של המייסדי האנגלית כדי לתרגם מושג מקראי. בסדר? נפש כי תחטא. מה? לא, 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 פרסון. לא, 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 לא. אנימה זה משהו אחר. אנימה זה מתנועה. זה, זה, זה כדי לתרגם את המילה נשמה. אז השתמשו במילה נגזרת מהלטינית אנימה. כי זה, מבחינתם הם זיהו את התכונה הזאת. הנשמה זה מה שמאפשר ל... לא, לא, התנועה. כן. בסדר? טוב, אבל זה משהו אחר. זה 112. נפש כי תחטא, אי אפשר לתבוע אחריות מוסרית לא מן הנשמה ולא מן הגוף. הגוף דומה לסומה והנשמה לחיגר כדברי הגמרא. בסדר? וזה הגמרא באמת, זה המשל המאוד מפורסם במסכת סנהדרין. אמר לאנטונינוס לרבי. אם רוצים לתרגם היום לעברית, אמר לו טראמפ לביבי. פחות או יותר. זה בסדר, זה אותו סדר גודל, אנטונינוס זה קיסר הרומי. זה בשיא הפריחה של הקיסרות.
אתה נותן לו קרדיט שאין לו.
למי? לאנטונינוס? לאנטונינוס?
לביבי. יש לו. להגיד אותו שהוא כמו רבי, סליחה.
במור. זה, לא, כדי להראות את יחסי הגומלין. זה אחד קיקיוני, רבי, שהוא אמנם נשיא זה, אבל לא... לא שולט על שום דבר, כן? בסדר, זה לא משנה, זאת אומרת, אחד שאין לו שליטה על כלום, והשני שמחליט...
זה רק באספקט הזה.
ברור, 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 אנחנו תמיד... אז אנטונינוס, שבאמת...
כשהוא ראש הממשלה שלנו, כן, אחרי
הגלות, מדינה עצמאית. כן, בסדר. כן. גוף ונשמה יכולים לפתור עצמם מן הדין. כיצד? גוף אומר נשמה חטאת, שמיום שפרשה ממני, הרי איני מוטל כאבן דומם בקבר. ונשמה אומרת, גוף חוטא, שמיום שפרשתי ממנו, הרי איני פורחת באוויר כציפור. אמר להמשול לך משל למה הדבר דומה. למלך בשר ודם שהיה לו פרדס נאה, והיה בו ביקורות נאות, והושיב בו שני שומרים. אחד חיגר ואחד סומה. אמר לו חיגר לסומה ביקורות נאות אני רואה בפרדס. בוא ואדריכני ונביאם לאוכלם. מה?
וארכיבני.
וארכיבני, סליחה, ונביאם לאוכלם. חב חיגר על גבי הסומה, בסדר? והנה, עכשיו הם כבר זוג זה, והביאו בחלום. לימים בא אבא לפרדס אמר להם, ביקורות נאות החנון. אמר לו חיגר, כלום יש לי רגליים ללכת בהם, אמר לו סומה, כלום יש לי עיניים לראות, מה עשה? הרכיב. חיגר על גבי סומה ודן אותם כאחד. אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד שנאמר, וזה הפסוק מתהילים, כן? יקרא אל השמיים מעל ועל הארץ לדין עמו. יקרא אל השמיים מעל זו הנשמה ועל הארץ לדין עמו, זה הגוף. בסדר, הנה. וזה בדיוק מה שצריך להביא. נפש, זה הנפש ההיסטורית, היא פועלת והיא החיית. היא הנושא של ההיסטוריה. והיא נותנת דין וחשבון. בסדר? זה לפי התורה, זה פשוט. היא גם זו שלעתיד לבוא עומדת לקום. ולכן אומרים, תהי נפשו של אדוני, צרורה בצרור החיים, לא תהי נשמתו. לא אומרים.
אומרים,
אבל מה לעשות? לא יודע מאיפה המציאו את הפסוק הזה. נכון, תהי נפשו. נכון,
אנחנו עם נשמתו.
כן, נכון, וזה חלק מהשיבוש. למה? כי בתקופת חז"ל התחילו לדבר על הנפש, להחליף את המילה נפש במילה נשמה. אבל נשמה במובן של נפש, נפש כפי שיש כאן, זה בדיוק הבעיה. ואז התחילו הכל התחיל להשתבש ומערבבים את הכל. הנשמה היא תאורה, שום דבר לא יכול לפגוע בה.
אבל לא משאיר את המשמעות של
המילים. זה משאיר למישהו שיכתוב דוקטורט על הדבר הזה, אני לא יודע. מה?
אבל יחד הזאת היא משותפה, כי איך אומרים, החיגר והפיסח. והעיוור, הם שניהם ביחד
לא, עשו? לא, לא, הם לא ביחד עשו. מי שעשה זה הנפש.
בעצם אתה רוצה להגיד שנוצר, בעצם הצירוף נוצרת מהות חדשה.
בדיוק,
זה,
בדיוק.
אז החז"ל כאן לא בדיוק מדייקים.
מדייקים מאוד?
לא, כי הוא מרכיב את זה על זה, ודן אותם כאחד. הוא מתייחס אליהם לאחד למרות שהוא הרכיב אותם.
נכון, אבל זה לא אומר,
אבל כשאני הוא דן את שניהם כאחד, אבל הוא לא אומר נוצר פה משהו חדש.
בוודאי, כי זה נקרא, זה בדיוק המושג של הרכבה. זה בדיוק המשמעות של המושג הרכבה. בהרכבה, בדיוק, בהרכבה, אחרי ההרכבה יש לי משהו חדש.
אבל אחד, בלעדי השני לא היו יכולים לבצע את מה שהם
זאת לא השאלה. לא, לכן אני אומר, זאת לא השאלה לפי חז"ל.
אז
למה מביאים
את זה כדוגמה בגמרא?
כי זו עובדה, כמו שאם מישהו היה בא ואומר, יש בגוף שלך מולקולות של פחמן, ויש מולקולות של נטרן ושל זה, ואז ירכיבו את הכל, אז מה אני אגיד לפחמן שהוא אשם?
הבעיה היא נוצרת מזה שיש פה הרכבה, אני מקבלת את מה שאמרתם, שהרכבה זה יוצא מאוד חדשה, אבל בגלל שזה פריק.
גם מה שיש בגוף שלי מתפרק בסוף.
זה פריק, זאת אומרת, אני גם להחזיר את זה לאלמנטי בחזרה.
נו, בסדר, אבל זה בדיוק זה, אני לוקח, זה בדיוק מה שיש לנו בכל הזה, אני לוקח אטומים מסוימים, מרכיב מזה מולקולה. אוקיי, אז יש מולקולה של מים, כן?
לפריקה.
ויש של שמן. בסדר? אז בגלל זה אני אגיד לחמצן שנמצא גם כאן וגם שם שהוא אשם במשהו? זה מהות חדשה. ואף אחד לא יגיד כאשר הוא מדבר על המים, טוב, חוץ מהכימאי שצריך את זה, כן? מה יש בפנים? והשמן זה שמן.
זה הכל.
אז למה אומרים שהנשמה לא נפגעת? הרי היא שותפה לאדם.
כאילו נפגעת, את אומרת את זה כל בוקר, לא? אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה היא. אז איך אני יכול להגיד שהיא טהורה?
אבל את העבירה עשו שניהם את זה, אז היא נפגעה.
קודם כל, למה להיות פסימי שיעשו עבירה? הנה, זה כבר מטריד
אותו. אנחנו מדברים על מי שעושה עבירה.
למה? למה? מאיפה את רואה את ש...
אם שניהם לא יצטר... אחד בשני, לא יוכלו לעשות לה את העבירה. זה עיוור וזה פיסר.
אבל זה משהו אחר, מישהו אחר עשה את העבירה.
כי זה לא כמו חיגר.
לא, זה, כן, אבל שוב, לא, זה ודאי שלא, אלא זה, יש כאן מהות חדשה.
ומה קורה למהות החדשה במוות?
זה מתפרק, זה מתפרק.
מה קורה לנפש? אז זה כבר תלוי בשיטות השונות.
זה הצרור החיים.
זה צלות, זה קצור.
לא.
זה בדיוק מה שאתה אומר, זה חוזרים ל... אנחנו אומרים, תהיה שוט רואה. מתי אנחנו אומרים את זה?
מתי אנחנו אומרים את זה?
בדיוק בפירוק.
שנפרדים.
בדיוק בפירוק אנחנו אומרים.
לא.
שמה
רק בפירוק.
נפש החוטט.
נכון.
לא, זה בסדר, זה דיון אחר לגבי אם יש אחריות לבנים על העבוד וכולי. בסדר, סיפור אחר. למה אנחנו אומרים את זה בזמן ה... כן, למה?
שיהיו לתחילת המתים.
שזה אומר מה לגבי הנפש?
היא נשארת, היא נשארת, היא לא מתפרקת.
בדיוק.
יש הישארות, כן.
יש הישארות.
נו, ברור. אז זה בדיוק הפוך ממה שאנשים חושבים. אני לא יודע מה... כן?
כלומר, נוצר משהו חדש, שהוא נצרי.
שיש לו יעד של נצריות. ואחר כך זה כבר תלוי במה אותה נפש עשתה או לא עשתה. אם היעד הושג או לא הושג. זה הכל.
כל השאלה של מה שקורה אחר המוות,
כי
שאלה של
הישארות
הנפש, לא של
הישארות
הנשמה.
כי הנשמה היא לא... זה בסדר, אבל שוב, הישארות הנפש זה ביטוי של ימי הביניים, בסדר? וצריך לשאול כל אחד מה הוא מתכוון כשהוא אומר הישארות הנפש.
איפה נשאר בדיוק הנפש?
לא, אז זה עוד סוגיה, עוד סוגיה. ולאיזה סוג... ובדיוק, לכן אמרתי...
גם אם אתה יוצא מתוך הנחה של הנפש ויצרו, איפה זה עולם הנפשות? עולם הנשמות לפחות מדברים עליו משהו. יש עליו איזשהו אמירה. איפה זה עולם הנפשות?
אני לא יודע, אני... טוב, אני עוד לא...
אני אגיע, אני אספר לך.
בדיוק.
אנחנו לא יודעים, אנחנו מדברים מה מדי...
יפה. אז איך אומר הרמב״ם? לא, בדיוק, בסוף משנה תורה. כל הדברים האלה מדברים. מדברים. זה מעביר את הזמן כנראה. אבל יש לו שיטה מיוחדת. בעייתית ביותר. מה?
אפשר להתפרנס מזה.
יכול להיות, יש גם כאלה שאולי, כן? זאת אומרת, יש שיטה של הרמב״ם, מאוד בעייתית. בסדר? לא, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדבר הזה. יש את השגות של הרייבד על השיטה שלו, גם שיטה מאוד בעייתית. יש שיטת המקובלים, שהולכת לכיוון אחר, ובין לזה ובין לזה, כתמיד, יש כל השיטות האחרות. בסדר, כל אחד שיטה משלו לגבי, כדי להסביר את מה שאנחנו לא יודעים. בסדר, אז בוא נגיד, לא יודעים.
ימינו זה יותר חשוב, זה בעלי ענן. בקלאודה,
כן. באיזה ענן?
וירטואל?
של אמזון, של זה, של זה, יש תחרות. אולי לזה התכוונו שהחסידים, כאשר הם דיברו על זה שכל אחד יש לו, איך הם אומרים, מחיצה משלו. כי גם בענן יש מחיצות. אז, הנה, שוב הוכחה שגדולי ישראל ידעו על הענן לפני שכולם בכלל חשבו את זה, ואיך יכול להיות אחרת וזה. נו, ברור, נו. מה שהיה צריך להוכיח. טוב, אז אומר כאן, וזה הדברים החשובים. הנפש מתהלכת בעולם הזה והיא נושאת באחריות לנעשה. היא ולא אף אחד אחר. היא אמנם לכאורה אחכרה, צירוף של שני דברים מנוגדים בתכלית, בעלי אינטרסים מנוגדים, אולם היא זו שצריכה לפתור את הבעיה, רק היא יכולה להזיז את הדברים קדימה. רק היא יכולה להתהלך בעולם הזה. הגוף לחוד אינו יכול, הוא מתנהל בהתאם לחוקי הטבע. הנשמה לחוד אינה יכולה, היא כולה תאורה. היא כולה רצון לחזור למקורה. מחשבת הבריאה היא לברוא נפש, כלומר צירוף של גוף ונשמה. הצירוף הזה הוא האדם, האדם בעל רצונות, בעל זיכרון, בעל שיפוט מוסרי, בעל ערכים, בעל רגשות, בעל תודעה מוסרית.
כל זה הנפש במעשה.
כן. בסדר. מחשבת הבריאה עבור אותה נפש חיה מכונה בתורה צלם. זה כבר ראינו כמה פעמים נדמה לי. כן. זה הצלם. האדם צריך להתאים את עצמו לצלם שלו. הוא צריך להיות תואם לתוכנית הבורא, למחשבת הבריאה. כל שאר הדברים, מבחינת מניטו, אוסף של שטויות.
אתה יכול להסביר צלם, כי היא לא כל כך ירד לסוף דעתו. מחשבת הבריאה עבור אותה נפש חיה.
כן, בדיוק.
זאת אומרת, אותו מצב מתוקן שלה זה הצלם.
כן.
כן,
אבל בצלמו של האדם. זה מה שהסברנו כשלמדנו את הפסוקים האלה. כן. ולא איזה שום
משהו. מה זה צלמנו?
מה?
מה זה צלמנו?
כן, לפי התוכנית שלנו. ואז על זה חז"ל באים ואומרים שלושה פירושים שונים, שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם בית דינו, עם המלאכים ועם האדם עצמו. כי זה צריך לעשות, האדם לא נעשה, להבדיל משאר הברואים. אנחנו בודקים את הפסוקים של מעשה בראשית, אנחנו רואים אחרי שיש את הציווי שזה התוכנית לאותו יום, כתוב ויעש, נכון? לגבי האדם לא. זה לא עשייה, זה יצירה. אז האדם, וגם כאשר כתוב בפסוק נעשה, זה לשון עתיד, לא כתוב נעשה. אז האדם, להבדיל מאחרים, הוא לא רק בתנועה מבחינת פיזיקלית, אלא הוא עושה את עצמו במהלך ההיסטוריה, כי הוא לא תואם לצלם שלו. לכן הוא נתון להיסטוריה, מה שלא קורה לגבי הפרה. מכיוון שהיא החליטה לא להיות נפש חיה, אז היא יצאה מההיסטוריה, היא כבר נעשתה במובן הזה, בסדר?
היא כבר בשלבותה.
כן. בסדר. כשקוראים את מה שכתוב זה תמיד יותר ברור ממה שכאשר ממציאים משהו, כי כל פעם צריך להמציא גרסה חדשה. בסדר? טוב. אז אומר כאן, האדם הוא יוצא דופן בכל הבריאה כולה, הוא הנברא היחיד המורכב משמיים וארץ, מנשמה וגוף. הוא הנברא היחיד בעל שני יצרים. לכן, רק הקדוש ברוך הוא יכול להמציא אותו. עכשיו זה הסבר חדש, נוסף.
כן,
בוודאי, בוודאי, בוודאי. מה שטוב אצל מניטו שהוא תמיד, עד שמגיעים להסבר שמעניין אותו ביותר, אז הוא נותן עוד כמה הסברים בדרך. לכן, רק הקדוש ברוך הוא יכול להמציא אותו. רק הקדוש ברוך הוא שהוא אחד ויחיד, יכול להמציא נברא שהוא מוחכב מהפכים ונדרש לאחד את ההפכים בעולם הזה.
טוב,
זו
טענה
לנו
רק באינטואיציה אנחנו חושבים מבינים את זה, כל יכול וכו', אבל מבחינה רציונלית, למה איך תשכנע את זה? שרק הוא יכול להמציא יצור שהוא...
אני לא צריך לשכנע, זה מה שהתורה אומרת. למה כל הזמן לחפש נקודה כזאת שפתאום תשמע את כל התפיסה של מישהו? צריך קודם כל להגיד לו מה התורה אומרת.
התורה לא אומרת רע, התורה אומרת שהאלוהים ברא. היא לא אומרת רק אלוהים ברא. אדם אולי האדם
בכלל.
מאיפה הביא את זה? איזה טענה?
עכשיו תשאלו מה שקראנו הרגע.
מאיפה הם זה את זה? ממסורת עמנו.
זה,
זה מה? זה מה?
אנחנו
לומדים לך
המקרא.
לא, זה כתוב במקרא. לא, אני באמת, אני שואל את עצמי ככה בכל רם, למה אנחנו צריכים כאילו פתאום יש ויכוח, זה אומר זה, זה אומר זה, וטח, אני שולף לך את הג'וקר, ואחרי הג'וקר הזה אין לך מה להגיד. אם זה נכון, אם זה ככה, אז אדם שעומד מול הוא לא רציני. אבל אם זה אדם רציני, למה שפתאום צריך לזה? הוא צריך, קודם כל צריך להגיד מה התורה אומרת. לא מה שאנשים חושבים שהתורה אומרת.
אבל צריך להסביר מאיפה הבאת את מה שאתה אומר. כל דבר הוא מביא כי כתוב למד, כתוב לא.
בסדר, בסדר, הוא לא מנסה להסביר, הנה.
הוא אומר דברים שהם מקובלים עלינו, כי זה כתוב בתורה שאלוהים יצא.
לא, לא כי זה כתוב.
כתוב במייצר בשני יהודים, אנחנו
נותנים
את
המסורת,
בסדר.
לא, אני חוזר למה שמניטו בעצמו היה אומר, זה לא נכון כי זה כתוב. זה כתוב כי זה נכון. לא, לא, זה לא אותו דבר.
אבל אצלו, הכתוב הרק.
לא, 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 קודם כל מה שהוא אומר, קודם כל מה שהוא אומר זה תורה, ועכשיו אני אראה לך בפסוקים איך זה בא לי בביטוי.
איפה הוא מביא?
מאיפה הוא מביא את מה?
הייתה הטענה שרק
הקדוש ברוך
הוא יכול ליצור...
כי זה פשוט, לא צריך שום פסוק כאן. אנחנו בעולם של הריבוי. הפכים בעולם הריבוי זה הפכים. אש ומים זה לא הולך ביחד. כן? זה הכל. זה היגיון פשוט. אני אוסיף על זה שאם התורה הייתה צריכה ללמד אותנו את הדברים הפשוטים האלה, אז אוי לנו. כי זה לא התפקיד של התורה. ללמד היגיון פשוט. התורה מתחילה לדבר אחרי שכל הדברים הפשוטים האלה אנחנו ביררנו לעצמנו בכוחות עצמנו, בלי שום...
אתה רואה שהאדם מקדמותו, כן שואל את עצמו לשאלות על הדברים הפשוטים האלה?
ברור, בסדר, זכותו, זה לא תורה. זה בדיוק זה, תורה זה גילוי של הרצון של הבורא עבור הבריאה שלו. תורה זה לא ספר מוסר שכל ילד בכיתה ג' יכול לקרוא לבד. וזה גם לא ספר לוגיקה פשוטה שכל... זאת אומרת, צריך להשתחרר מהדברים האלה, כשנגיע עוד מעט לפרק לדמותו של תלמיד חכם, זה בדיוק מה שהוא עושה שם, שהוא חוזר על זה לא מעט פעמים, שהטעות, אני מרשה לעצמי להגיד כמעט הפטלית, היא לבוא להגיד שהנה התורה באה ללמד אותנו מוסר על משהו. לא, צריך להיות מוסרי לפני שלומדים תורה. זה... וכולי. זה דברים פשוטים, פשוטים, פשוטים ביותר, שלא צריך בשביל זה תורה. תורה מתחילה לדבר אחרי שאדם עשה בעצמו את כל אותם בירורים פשוטים אלה. כן, בשם דווקא נדמה לי שזה כמה שאני זוכר, נראה. שנייה, שהוא חוזר על הפסוק בדיוק הזה, וייצר השם אלוהים עם שני יהודים, ומסביר את מה שיש לו להסביר שמה לגבי זה, שאם אני לא יודע מבחינה דקדוקי מה השורש, אם אני לא יודע מה נאמר כבר וכו', אני לא... זה עדיין לא תורה. זה מאוד מעניין, אבל זה לא תורה. אחרת אני הופך את התורה למשהו בנאלי. ספר פסיכולוגיה, ספר מוסר, ספר זה, ספר זה, ספר זה. יש ספרים יותר טובים, היה אומר, מניטו בכל אחד מהתחומים האלה. כן.
אבל
איך
אפשר להגיד שקודם
צריך מוסרים
ואחר כך תורה?
זה מה ש...
המוסר הוא מאוד יחסי. בלי התורה אין לנו מושג מה זה מוסר אמיתי.
האומנם.
מוסר טבעי, מה זה?
טעות של הדתיים.
טעות
של הדתיים. טעות של הדתיים. כי זאת טעות, מה אני אעשה? למה? כשזה טעות, זה טעות. לחשוב שרק אצלנו יש ערכים. רק אצלנו יש מוסר. רק אצלנו יש דרך ארץ.
מוסר נכון, הוא רק אצלנו.
מה זה מוסר נכון?
יש מוסר אותנטות.
חזל במסכת עירובין, ואני חושב שראינו את הדברים האלה של חזל. חזל, שנייה. חזל במסכת עירובין, ראינו את זה כבר כמה פעמים. נדמה לי, אם אני זוכר טוב, זה בדף י' ז' שמה. שאלמלא התורה, ניתנה תורה, היינו לומדים מה? מוסר? לא, אני לא יודע מה. אז עובדה שיש.
אפשר לראות ביטויים של מוסר, אבל כיוון שזה דבר יחסי.
כן, כן, אני יודע, אני יודע. זה, שוב, זה חלק מהדברים שמעצבנים את הדתיים היום.
טוב, אני מבינה.
לא, ברור, גם אני, זה בסדר, בסדר. אבל יש, לפני, יש שני שלבים. יש לפני מתעצבנים, ואחר כך שמבינים, אז הם מפסיקים להתעצבן, זה הכל. לא, אני אומר, זה חזל פשוט.
לא.
מה לא?
לא, לא. מה שיש בחזל, כמה שאני מבין, אולי ניתנה תורה, אם לומדים ציבות מן
החזל, נכון.
זה התנהגות, זה לא קשור לתודעה. מוסר זה עניין תודעתי.
טוב, אז...
לא. לא, 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 לא אמרתי דתי.
לא, 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 לא.
אני אומרת לך,
זה דתי. לא, לא, בסדר, אפשר להתווכח על האם יש מדרגות שונות של תודעה או אין. חז"ל בעצמם אומרים שלמה נפשו של אדם הראשון היא נפש חיה, כי היא החיה שבכולן, ככה רש"י מביא, שגם לבהמה ולה חיה יש נפש חיה, אבל זו של האדם היא חיה שבכולה. אז זה אומר שיש מדרגות בתודעה הזאת. חזל.
אז אם המוסר של החתול, אנחנו יושבים עם התורה ולא מן התורה.
אנחנו לומדים תורה, תלוי איך את מגדירה את התורה. אם התורה היא מוגדרת כספר של מצוות, התשובה היא לא. אם התורה מוגדרת כגילוי רצון של הבורא, ודאי שכן, כי הוא ברא את החתול, ודרך החתול הוא מגלה לנו חלק מרצונו.
בעצם בכל דבר הבריאה, בכל דבר שיש בו את הצד הפרסונלי, לא שמענו קודם על הפרסונלי, וזה מתגלה על נקודת המוסר.
בין היתר, נקודה מדרגה מסוימת, נקודה מסוימת. כן, כן,
ודאי. זה עצם הצד הפרסונלי.
ודאי.
שחתול הזה זה לא החתול הזה.
נכון.
למרות שיש חתוליות ו...
אני לא מומחה את כדי כך, אבל... אבל זה מה שחזר רוצים שנבין. אני אוסיף את זה לשנייה עוד דבר, דברי רס"ג. אם מלא ניתנה התורה בדור 26, אחרי אלף דורות היינו מגלים בעצמנו את התורה. אז זה אומר ש... בסדר, צריך להתרגל לרעיון הזה.
אבל בפועל אין
מוסר
שהוא
מוסר
אמיתי.
אין.
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 לא, יש דבר אחד. וזה הטעות של הפוסט-מודרניזם. שיש דבר כזה שמחייב אותי, ואני לא אומר מה זה הדבר הזה כרגע.
יש משהו שמחייב כלשהו.
כן. זאת אומרת, יש משהו מוחלט. זו טענה מוחלטת. אז יכול להיות שעבור אחד...
לא, שיש מוסר בכלל.
לא, 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 לא.
כי אם המוסר זה המוסר.
אצל כל אדם זה משהו אחר.
כן,
אבל זה לא משנה.
יכול להיות שונה.
אני אגיד את זה בצורה קיצונית. יש אחד שמוכן למות עבור השלום. יש אחד שמוכן למות עבור הצדק החברתי, והשלישי עבור זה. זה לא משנה כרגע. עבור מה? אבל עצם העובדה שיש משהו שהוא מבחינתי הדבר בהי הידיעה, כן, זה משהו טענה מוחלטת. אז המוחלטות הזאת, מה המקור שלה? לא, אני לא אומר מוצר כרגע, אני רק שואל מה המקור. בסדר? אז ההוגים הפוסט-מודרניים מתמודדים עם הטענה הזאת. כן? נכון.
אז היא לא מוסכמת, כי
הפוסט-מודרניזם... היא מוסכמת, זה שיש דבר אחד, טענה אחת שהיא מוחלטת, היא מוסכמת. כי אחרת יש בעיה לוגית, והם אנשים לוגיים.
כלשהו,
לא, השוני הוא
בארגוניות.
לא, 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 לא
הבנתי
את מה הבעיה, כאילו, להיות בלי שום ערך.
גם אני בא ואומר, אני מוכן למות עבור שום ערך, זו החלטה, זו טענה מוחלטת. כן, ברור, ברור. אז הערך שלי העליון זה מה שמתחשק לי, ואני מוכן למות עבור הדבר הזה. זה שפה עשירית. כן? זאת אומרת, מבחינתי זה הערך העליון. זכויות הפרט למשל לעומת זכויות אחרות, זה אותו דבר.
כמו שאני נלחם עליו.
נכון, שהוא הדבר מבחינתי. אל תגידו לי מה לאכול או לא, זה טענה מוחלטת. זה לא חשוב כרגע מה מסתתר או מה התוכן של הטענה עצמה, אלא יש מבחינה פורמלית, לוגית, יש משהו שהוא מוחלט. שאלה, מה המקור של המוחלטות הזאת? והפילוסופים ששייכים להגות הפוסט-מודרנית מודעים היטב לבעיה זו, והם אכן מחפשים מה המקור של הדבר הזה. אז זה ברור שהם לא יכולים לבוא להגיד מוסר, לא, משהו אתרונומי, כי אז זה הופך אותם לדתיים. אבל הם לא יכולים...
כלומר חיצוני לי?
כן, חיצוני, לא חיצוני לי, חיצוני לי ברור, אבל חיצוני לכל היקום. אתרונומי, אז זה משהו שהוא חייב להיות אימננטי, אבל הם לא רוצים לחזור לטענה של קאנט לגבי האני הטרנסנדנטלי, אז הם בבעיה. כי הם שללו בינתיים את הטענה של קאנט. למרות שיש חלק מהם שהם תלמידים של קאנט, גם כן. וככה פותחים את הבעיה, וכל אחד...
זה הרבה שמגיעים שזה חייב להיות משהו מבחוץ, זה כבר...
וכפי שמניתו היה אומר, זה בדיוק המדרש שמתאר את הדו-שיח בין אברהם ובין האורחים שהיו אצלו, לאורן. כאשר הוא היה מאכיל אותם, והאכילה, אומר מניתו, זה דבר אוניברסלי. והיה משקיע אותם, וזה גם דבר אוניברסלי. כן? אז היה אומר בסוף המשתה, טוב, הגיע הזמן להודות למי שזה, אז באופן טבעי מהמדרש. הם היו מודים לו, הוא היה אומר לו, לא אני, אלא... אבל הזה, אז הדתיים מפרשים את זה מיד. זה הריבונו של עולם. אבל קאנט, כשלא קרא את המדרש, זה בטוח, כן? פירש את זה בצורה אימננטית. וזה בדיוק מה שמניתו מסביר, כאן בדיוק הנקודת המחלוקת. אבל... לפני נקודת המחלוקת, כולם מסכימים שאני תלוי בגורם חיצוני כדי להיות מודע לעצמי. כי אם אני לא אוכל ואני לא שותה כמה ימים, אני מתעלף. זו תופעה פיזיולוגית. אבל מה המשמעות של התופעה הזאת? אני מאבד את המודעות העצמית שלי, וכמובן את המודעות לסביבה, כן? לכן, המסקנה הלוגית, היא שאני תלוי בגורם חיצוני כלשהו כדי להיות מודע לעצמי. שאלה היא, של המדרש, מה אותה, סליחה, מה אותה, מה אותו דבר חיצוני שגורם לי להיות מודע לעצמי. שתי תשובות אפשר לתת. אחד, ריבונו של עולם, וזה מה שאברהם מלמד את האורחים שלו. ותשובה אחרת, שהפילוסופיה מנסחת. והפילוסופיה במובן הזה, זה אמנואל קאנט. האני הטרנסנדנטלי. שזה תחליף לריבונו של עולם במובן הזה. ומול הטענה הזאת מתקומם פילוסוף גרמני אחר בסוף המאה ה-19. ניטשה קוראים לו. והפוסט-מודרנים הם תלמידים של ניטשה במובן הזה. אז הם לא יכולים למחזר את הטענה של קאנט. אז הם מחפשים. אבל יש משהו מוחלט, זה ברור.
מה הוא
טען? מה הוא טען? טען כל מיני דברים. מה? בסדר.
מגיעים למסקנה שאם יש משהו טבוע באדם?
לא.
מתוך טבע?
לא, 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 ממש לא. לא, לא, בסדר. יש כאן פן לוגי בסיפור הזה, אלא אם כאן מישהו בא ואומר, הפסקתי להיות איש לוגי. בסדר, גם זה אפשר.
קפיצות בלוגיקה.
קפיצות בלוגיקה. טוב, אפשר, יש שיטות שונות בלוגיקה. אני עוד לא פגשתי או לא קראתי איזשהו פילוסוף ששולל את הלוגיקה של אריסטו. בגרסה זו או בגרסה אחרת. אם מישהו בא ויגיד, יש לי לוגיקה מסוג אחר, אפשר לדון, עוד לא ראיתי. יש לוגיקות כאלה, כן? אבל לא ראיתי איזשהו הוגה שהולך בכיוון הזה ומבסס את כל העבודות שלו על כללים שונים של לוגיקה. יכול להיות שיש, לא יודע.
ההיגיון השמעי.
טוב, ההיגיון השמעי זה משהו אחר לחלוטין.
זה לוגיקה אחרת. יש בזה היגיון שהוא לא הלוגיקה של אריסטו.
יש היגיון, אין לוגיקה. יש היגיון, כן. לא, לוגיקה זה משהו פורמלי שאפשר, זה, בסדר. לא, לא, אני מדבר על המשג יש שאני דבר שיקרא פזי לוגיק. אתם מוצאים פרצוף כזה, אבל זה מאוד שימושי, כן. כי לוגיקה זה אומר, יש שני מצבים. או אפס או אחד, כן. אבל כשאתה, למשל, מתקשרים, עושים, סקר קצר וזה, וצריך לענות. יש יותר משתי אפשרויות. אני אוהב את המילקי או לא אוהב את המילקי? לא, זה לא קיים. זה כי זה בסקלה מ-1 עד 10, זה עדיין זה. אבל יש תמיד, על זה, not applicable. מה זה המצב הזה? כי אני לא יודע אפילו מה זה מילקי, אז אני לא יכול להגיד מ-1 עד 10. אז מסמנים בזה. אז זה כבר מוציא אותי מהלוגיקה הפשוטה. עכשיו כשאני אומר not applicable, צריך לתת משמעות ופרשנות למה זה. זה כי במדינה שלי אין מילקי, זה כי אני אסור לי מבחינה רפואית לאכול מילקי, זה מצטעת, אומרת, יש מגוון של מצבים שמחוסים על יד הדבר הזה. ויש משמעות אחרת לכל דבר, ויש השלכות. בסדר. אז לפחות יש 18 משמעויות שונות תחת הכותרת הזאת, היא לא רלוונטי. למי שעוסק בבינה מלאכותית ונושאים כאלה, חייב לדעת. מה משתתר מאחורי הדבר הזה. בסדר, סוגר את הסוגריים. זה לוגיקה שהיא פורמלית. בסדר, עם כללים ברורים. ההיגיון השמעי של הרב הנזיר, זה מושג, עיקרון כזה, כדי להבדיל את, להסביר את ה, את ה, שהנבואה העברית והמסר של הנבואה הוא לא, אי אפשר להכניס אותו לקטגוריות של, של אריסטו, פחות או יותר. זה מה שהוא, זה מה שהוא רוצה לטעון, בסדר, אבל הוא לא...
אבל הן קטגוריות לוגיות בכל זאת, שצריך להזיר.
ברור, ברור. לא, לא, ברור, 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 אבל אף אחד עוד לא הצליח לפרמל את זה. יש שאלה אחרת. האם הלוגיקה של הגמרא בבבלי היא לוגיקה שונה עם כללים שאפשר כן לפרמל? כי כל הכללים, למשל, של רבי ישמעאל, זה לא מסתדר עם, עם אריסטו. נכון, אז... צריך לפרמל את זה, כדי לראות בדיוק מה, איך זה מסתדר. בסדר, והטענה למעשה של הרב הנזיר היא, מכיוון ששמע הוא לומד בעיקר את ה... זה החלק שלא כתוב, של המידות של ב... בכל הנבואה שהוא לא... שרק בכד... חלק בכתבי יד עד היום, ש... הוא טוען שההיגיון השימי בא לידי ביטוי במידות של התורה נדרשת בהן, ולכן שם זה כביכול המערכת הפורמלית. בסדר? טוב, נסגור את הסוגריים. לא, יש עוד זמן. למה? איפה אנחנו? הפילוסוף ולדימיר ינקלביץ'. זה אחד מהתלמידים החשובים ביותר של ברקסון. יהודי, גם, ינקלביץ' יהודי. מה? לא, אם יש ספקות, אני אומר, כן. כתב כמה ספרים מאוד, מאוד מעניינים. זה היה יהודי שלא ידע כלום על יהדות, כן, לפני המלחמה. גילה את יהדותו פחות או יותר בזמן מלחמת העולם השנייה. לאחר מכן הפך להיות חבר פעיל בכנסים של האינטלקטואלים היהודים דוברי צרפתית במשך כמה שנים. שם יש לא מעט הרצאות משלו וכל מיני שאלות הקשורות ליהדות בצורה זו או אחרת. הוא אף פעם לא טען שהוא פילוסוף יהודי במובן הזה שמה שהוא אומר זה יהדות. דווקא בהרבה דברים שהוא אומר די קרוב לנצרות בחלק מהדברים. אבל מה שלא, אז מניטו למד... כן, 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 ודאי, ודאי, ודאי. מניטו למד אצלו בסורבון בסוף שנות ה-40, בגלל זה הוא מביא אותו כאן. היה רגיל לכנות את האדם הבלתי אפשרי ההכרחי, l'impossible nécessaire. האדם הוא ייצור מפלצתי מבחינה פילוסופית. הוא בו זמנית בלתי אפשרי מבחינה לוגית רציונלית, למה? כי הוא מורכב מהפכים. בהיותו בעל נטיות מנוגדות וסותרות, והכרחי, משום שאין בריאה אמיתית בלעדיו. אז אתם רואים שוב שלא צריך מקור מהתורה, והוא מביא את ינקלביץ' כאן. אלא אם כן מישהו יגיד שינקלביץ' זה תורה. כי הוא יהודי, כן, כמו ש... זאת אומרת, יש כאן בעיה אונתולוגית. ייצור בלתי אפשרי מבחינה אונתולוגית, ובכל זאת, בלעדיו אין כלום. החיבור בין הנשמה ובין הגוף הוא לכאורה בלתי אפשרי, משום שכל מרכיב רוצה משהו אחר. כל מרכיב מושך לכיוון אחר. אולם, כל מרכיב יודע שאם הם נפרדים, אם הם מתגרשים, הם נדודים לאבדון. הם מוכרחים להישאר יחד, גם אם הם אינם רוצים בכך. דרך חתונה קתולית. השאלה שצריכה להעסיק אותנו היא לא מדוע זה כך, עובדה היא שזה כך. אלא מה התכלית? מה הייעוד? מדוע האדם נברא כך דווקא? התורה אינה מסתירה קשיים, היא אינה באה להחליק את המצב ולטעון שאין שום קושי. יש במצב האדם קושי אונתולוגי מטאפיזי קיומי. יש קושי להיות נברא, זאת עובדה. לכן, קודם כל התורה באה ומיישרת שאכן זה המצב. והמצב הזה הוא פרי רצון הבורא, הרוצה לברוא את האחר שלו. ושוב אני חוזר למה שאמרתי לפני כמה דקות. שהגילוי שהמצב הוא קשה, בלתי אפשרי, אבל הכרחי, זה לא חלק מלימוד התורה. זה בא מהחיים. לכן מניתו, זה מה שהוא אומר כאן. אחרי שאני בעצמי הבנתי, הגעתי לתובנה הזאת, שהיא עדיין לא מבחינת תורה, התורה באה ומאשרת שאכן זה כך, ואז הופך להיות תורה. למה? כי בינתיים אני עברתי תהליך. אני בירכתי לעצמי את כל החלופות. עבודת הבירור הזה היא קדם לימוד תורה. וגם אם כדי לעשות את זה אני קורא ספר ושמע יש אותיות עבריות, קרי אני פותח את הגמרא, יש בגמרא חלק שזה אהבה אמינה, שזה בירור השכלי שלי עצמי. זה עדיין לא התורה אומרת.
אבל ברגע שמלמדים ילד מגיל אפס תורה, אז הוא לא יכול לעשות בירור.
ברור, ברור, אבל צריך להסביר לו את הדבר הזה. לכן הלימוד מתחלק תמיד לשניים. בחלק הראשון, אני בדיוק כמו שמואל, כמו רב, כמו רבה, אני מעלה השערות. השערות האלה צריכות להיות לוגיות, לעמוד בפני עצמן. זה החלק הראשון, ובשביל זה אני משתמש בשכל שלי ובכל דבר שיכול לעזור לי בשלב זה. כל פיסת ידע יכולה לעזור. אז אם זה משהו שאני יודע כי זה בא מהארכיאולוגיה, אם זה בא מההיסטוריה, אם זה בא מהסוציולוגיה, אם זה בא מהפסיכולוגיה, אם זה בא מ תורות מוסר כאלה או אחרות, אם זה בא וזה, זה יכול לעזור. אבל אני עדיין בשלב שאני מברר לעצמי את הדברים. ואז עוברים לשלב השני. ומה יש לתורה לומר? וכאן אני כבר לא כמו רב ושמואל. כי לרב ושמואל יש מסורת. ולכן עכשיו אני צריך לאמת באלף ובעין את מה שאני נראה לי מבחינת הבירור השכלי שלי מול המסורת הזו. קורא
לי
רבי
שמואל לא היה צורך לבירור
בין. היה.
נביא
לכרוע. כן, אבל היה.
יש פה
צווי
הדרך לכולנו.
בשלב שני. כי הם בעלי מסורת. בשלב ראשון, שום הבדל.
אבל הם עשו מהלך הפוך.
לא.
הם התחילו במסורת, ואחרי זה הם עושים את הבירור.
לא, לא.
אחרי זה יש להם מסורת.
לא. לפי השיטה של מניטו בלימוד הגמרא, לא.
למה לא?
למה לא? כי זאת טעות. מבחינתו טעות אמונית. כי אני אז אף פעם לא מתמודד באמת. אני כאילו, אני פסיבי, אני, מה זה? אומרים לי ככה, אז ככה. היום אחד אני אומר, אני לא רוצה.
אבל רבי שמואל לא שמו בצל את המסורת, אמרו, רגע.
אף אחד לא אמר על זה.
רגע, פוס, עכשיו אני יושב וחוקר, ואחרי זה אני אגיע בחזרה ל...
בוודאי, הם עשו את זה. הם עשו את זה. וברוב המקרים, מי שעוזר לנו לחזור על התהליך שהם עברו, זה רש"י.
אבל הם
יצאו
מהמשנה. המשנה זה מסורת.
בכל דיון אני יוצא ממשהו. מישהו זורק לחלל בית המדרש אמירה, ודנים באמירה.
כן, אבל הם לא זזו הצידה ושמו בצד את כל המסורת, אלא מתוך המקום, מבחינה נפשית אפילו, מתוך המקום הזה הם עושים את, הם לא פוחדים לעשות דיון אמיץ על כל טענה, על כל תזה, על כל הדבר הכי הזוי שיכול לעלות לחלל, כמו שאתה אומר, לחלל אביות. אבל רק מתוך המקום הזה הם דנים. הם לא זזו הצידה. אמרו, אני מוחק את כל מה שאני יודע. אני מוחק את זה שיש קדוש ברוך הוא ויש נבואה ויש הכל. לא. הם לא באו במקום הזה.
לא, לא מבין אותך.
הם מגיעים לעמק השווה בסדר.
לא מבין אותך.
נקודת המוצא שלהם היא לא, אני מתחיל, טבולה רסה מתחיל.
נקודת המוצא שלהם היא שבבית המדרש כל דעה היא לגיטימית.
כן, אבל זה רק בעל
גדול. איך יכול להיות שכל דעה היא לגיטימית אם אני יודע שהאמת היא כזו ולא אחרת?
כי זה כבר משהו...
כי הדעות הלגיטימיות האלה שייכות בדיוק לשלב הזה של הבירור השכלי העצמותי של האדם.
אבל במקום הנפשי, אני יושב על מקום אחר.
אני לא... לא.
אני מרשה לעצמי לבדוק את הכל, בגלל...
זה לא, זה...
זה דקה קודם.
זה משהו אחר.
בגלל שיש נקודה של מדעות ומוחלטות.
לא, 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 לא. זה נקודה, זה חולשה. זה מתוך חולשה, זה לא נכון.
למה?
כי זה מתוך חולשה. עובדה. בא מישהו, אומר, מראה משהו, זה אומר כשר, זה אומר פסול. מאיפה זה בא? מהבירור העצמותי של עצמו. לא ממקום אחר.
זה לא
שואלים
הלכה
שני רבנים. זה לא קשור. לא, לא, לא. לא, זה נקודה מאוד חשובה. שבלימוד יש שני השלבים האלה, והם חייבים להתקיים.
זהו, אני מאפשר לעצמי את החופש.
אני לא מאפשר.
הוא קיים, בסדר.
זה לא אותו דבר.
אבל בגלל שיש איזושהי נקודת ודאות פנימית,
אבל כל אחד שאומר א', או שאומר ב',
אני עברי.
לא, שנייה. לא, לא, לא.
אני
עברי, עברי את זה בפנים. לא, לא, לא. כאשר בן אדם בא ומתבקר ואומר א', והשני אומר ב', כן? אז יש שתי אפשרויות. או שהוא באמת חושב שא' זה כל האמת ורק האמת, והשני טועה, או שהוא סתם שרלטן. אז בשלב הזה... מי שאומר א' יודע מבחינתו שא' זה האמת, וב' יודע שב' זה האמת. כי זה הבירור של כל אחד. איך הוא הגיע לזה? לא חשוב כרגע. ואז בא השלב שעכשיו אני רוצה לשמוע מה יש למסורת לומר. זה גישה אחרת לחלוטין. ואני מתעמת עם המסורת הזאת. כי אני רוצה להבין שאם אני באמת חושב שא' זה א', והמסורת אומר בכלל זה ג', איפה נקודת הטעות שלי? למה המסורת מסתכלת על הדבר הזה בצורה שונה לחלוטין מההסתכלות שלי? אבל זה שלב שני. אם מונים ממני להגיד א', אני אף פעם לא אבין שום דבר. כן? טוב. זה הגיע הזמן המבזק. כן, כן, שרלטנות, שרלטנות.
גם מראש פוסלת חצי מהרצון לחקור.